הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi olozovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, ט"ז באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף ט'. תחילתו של הפרק השני של מסכת נזיר. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצק. בשבת הקרובה באה עלינו לטובה פרשת כי תבוא, ובפרשה הזו, שלוש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה. הנה הם שש המצוות על סדר הפרשה. לקרות על הביקורים ככתוב, להתוודות וידוי מעשר, שלא לאכול מעשר שני בענינות, שלא לאוכלו בתומה, שלא להוציא דמה ולא באכילה ושתייה, ללכת ולהידמות בדרכי השם יתברך, והמצווה האחרונה בפרשה, ללכת ולהידמות בדרכי השם יתברך. אומר ספר החינוך שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כוחנו, ולעטות כל דברינו אשר בינינו ונזולתנו, על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם, וזה חפצו מבריאותיו, למען נזכו לטוב, כי חפץ חסד הוא, ועל זה נאמר, והלכת בדרכיו. ונכפלה המצווה עוד במקום אחר, שנאמר, ללכת בכל דרכיו. ספר דברים פרק י'. ואמרו זיכרונם לברכה במסכת שבת דף קוף למד ג' עמוד ב', בפירוש זאת המצווה, מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? אף אתה יהיה צדיק. מה הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. והעניין כולו, לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו, ומידות נכבדות אשר יסופר בהם יתברך, על דרך משל לומר, שמתנהג במידות טובות אלו עם בריאותיו, והוא ברוך הוא, יתעלה על כל עילוי גדול, שאין בנו כוח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו, ולא בכל הנבראים. על הדרך הזה שאמרנו, יקראו הנביאים לקל ברוך הוא כל הכינויים, צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, רב חסד, ערך אפיים. כי באומרם ערך אפיים, אין העניין חלילה שיהיה כעס לפניו, לעולם. כי אשר בידו להמית ולהחיות, למחות עולם ולברות, ואין אומר לו מה תעשה. למה יכעס? גם כי הכעס איננו שלימות בכועס, ואליו ברוך הוא כל השלימות. אבל העניין באמת על הדרך שזכרנו, כלומר, שהן המידות המעולות שמתנהג עם בריאותיו. יש לנו ללמוד ולעשות כל דרכינו בדמיונו. ואולי בני, תחשוב לבוא עליי במה שכתוב בתהילים פרק זין, וקל זועם בכל יום. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין עמוד א', וכמה זעמו? רגע. ואתה בני, אל תטעה בזה, חלילה לאל מרשע ומללבבך להאמין בו ברוך הוא, כי אם תחליט כל שלימות. בעניין הכעס לא יערה בנו רק מצד היותנו בעל החומר הגרוע, ובאמת, כי הזעם שזכרו בו יתברך אינו, רק על דרך משל, על עניין העולם, וכוונתם לומר, כי בהיות רוב בני אדם שבעולם נמשכים אחר תאוותם, ומהם רבים עובדים לשמש ולירח ולמזלות וגם לעיצים ולאבנים, התחייב העולם מתוך זה כליה תמיד. אולי אומרם זל שזעמו רגע בכל יום? הטעם לפי שהעולם נידון אחר רובו ובכל יום ויום התחייב העולם על מעשיהם הרעים. ואותו רגע קטן אשר ישלים הרוב חוטא אחד בחטאו, ידמו זיכרונם לברכה, לזעם אקל לומר שיש באותו רגע חרון אף בעולם וחיוב עליהם, שהכל ראויים באותו רגע מכוח מידת הדין, לחלות. אלא שמידת הרחמים מכרעת מיד, ומעמידו את העולם. שורש המצווה הזו ידוע הוא, כי היא ושורשה דבר אחד. דיניה גם כן קצרים, עניינה הוא דרך כלל שיבחר לו האדם בכל ענייניו ובכל מעשיו, בין באכילה, בין בשתייה, בין במסע ומתן, בין בדברי תורה, בין בתפילה, בין בשיחה, בכל דבר הדרך הטובה והממוצעת, ולא יתרחק אל הקצוות לעולם. ועל כלל העניין אמרו זיכרונם לברכה, שיהיה אדם שם דעותיו תמיד, כלומר שיחשוב בענייניו לעשות אותם על דרך המיצוע והיושר. וסמכו הדבר לקרא, לפסוק, דכתיב, ושם דרך אראנו ביש האלוקים, תהילים פרק נון. ודרשו במסכת מועד קטן דף ה' עמוד א', אל תקרי ושם אלא ושם. ונוהג את המצווה הזו בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות, והעובר על זה ואינו משתדל להישיר דרכיו ולכבוש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת הקל ולקיים המצווה הזו, ביטל מצוות עשה זו. זוהי המצווה ללכת ולהידמות בדרכי השם יתברך, מצוות תף ריש יוד א', שהיא מן המצוות המנויות בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא. אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי, ולא יעבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה תאור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה, מלידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי יום הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ח' הדף האחרון של הפרק הראשון במסכת נזיר, פרק ששמו כל כינויי נזירות. אמרה המשנה בדף ח', האומר הרי אני נזיר כשיער ראשי או כאפר הארץ וככל הים, הרי זה קיבל עליו נזירויות הרבה כמניין אפר הארץ וככל הים, ומגלח כל 30 יום. ולרבי קיבל עליו נזירות אחת ארוכה ואין מגלח כלל. ואם אמר בפירוש נזירות, כגון באומר הרי עליי נזירות, בלשון רבים כשיער ראשי וכאפר הארץ וככל הים, מודה רבי שקיבל עליו הרבה נזירויות. האומר הרי אני נזיר מלוא הבית או מלוא הקופה, והיה לפניו בית וקופה ריקים, בודקים אותו, אם אמר נדרתי נזירות אחת והיא קשה עליי, כאילו נדרתי כמלוא הבית, הרי זה נזיר 30 יום, שזה מניין הימים הקצר ביותר שניתן לקיים בו נזירות. ואם אמר סתם נדרתי, רואים את הקופה כאילו מלאה גרעיני חרדל, ויהיה נזיר כל ימיו. לרבנה נזירות אחר נזירות, ולרבי נזירות אחת. האומר הרי אני נזיר כמניין ימות החמה, מונה נזירות כמניין ימות החמה, שין סמכי פעמים 30 יום. ואמר רבי יהודה, מעשה היה באחד שנדר כמניין ימות החמה, וחייבו חכמים נזירויות הרבה, כיוון שישלים את הנזירויות הללו, מת. אמרה הגמרא לאחר המשנה הזו, שנינו במשנה שרואים את הקופה כאילו מלאה חרדל, וממילא הוא נזיר כל ימיו. אנחנו לא אומרים שספק נזירות להקל, וכוונתו לקופה מלאה כישועים ודלויים. כמו כן יכלה הגמרא לשאול, שמה כוונתו לקופה מלאה בצק ולא נתכוון אלא נזירות אחת. והטעם שמקילים, כיוון שנאמר במשנה במסכת תארות, ספק נזירות להקל. ולאיל כשאמר, הריני נזיר מכאן הצוף העולם, שאלה הגמרא דילמה כוונתו, אולי כוונתו לחומרה, ולא אומרים ספק להקל. וזאת כיוון שלא ידע שום צד להקל. אבי אמינה הייתה שאין אדם מכניס עצמו לדבר שספיקו חמור מוודאו, שהרי אם בוודאי נתכוון לחרדל, הוא צריך למנות נזירות אחר נזירות ומגלח בין כל נזירות אחת למשניה ומביא קורבן. ואם יש ספק למה נתכוון, אז אחר שיגלח פעם אחת, כשימנה עוד נזירות, שוב אינו יכול לגלח עד שיביא קורבן, וקורבן אינו יכול להביא, שמה לבצק נתכוון, דהיינו לנזירות אחת, ואז הקורבן יהיה חולין בעזרה. כך הסברו של התוספות בדיבור המתחיל, וליך זה. ממשיכה הגמרא והסבירה, לחזקיה, כיוון שהמשנה היא שיטת רבי שמעוני, שסובר שספק להחמיר, ואפילו עם ספקו חמור מוודאו, שלמדנו הרי בברייתא, אומר הריני נזיר אם יהיה בקרי הזה, בערימת התבואה הזו, מאה קור, והלך למדוד כדי לדעת אם הוא צריך להיות נזיר או לא, ומצא שנגנב או עבד, נגנבה או עבדה ערימת התבואה, ואין יודעים אם היו בו מאה קור, לרבי שמעון נעשה נזיר שספק נזירות להחמיר. ותקנתו של אותו אדם, אומר קודם שיתחיל למנות את ימי נזירותו כך, אם היו בו מאה קור באותו קרי, והרי אני נזיר מדיבורי הראשון, אשלים נדריי ואז מביא את קורבנותיו, ואם לא היו בו מהקור, הרי איני נודר בנזיר מעכשיו, ואז ממה נפשך הוא נזיר ומביא קורבן לאחר 30 יום. וכאן ספיקו חמור מוודאו, כגון אם נטמע קודם שאמר את התנאי הזה שאינו יכול לפתור מנזירותו אם לא בהבאת אשם תומה. ואשם לא בעל תנאי. ולרבי יהודה אינו נזיר כי ספק נזירות להקל, והוא הדין במשנה, רואים אותה, את הקופה הזו, כאילו מלאה בצק ונפטר בנזירות אחת. לרבי יוחנן, גם רבי יהודה שסובר שאינו נעשה נזיר מספק, מודה במשנה שנעשה נזיר, כיוון שבאומר, אם יהיה בקרי מאה קור, מספק אינו נעשה נזיר כלל, אבל באומר הרי עליי כמלוא קופה, שעל כורחה נעשה נזיר ל-30 יום, שוב, אינו יכול להיפטר ממנה. ואין אומרים שיגלח אחר 30 יום ושוב לא יעשה נזיר, משום ששמה הייתה כוונת עולה בצק. שסובר רבי יהודה כרבי שאמר שאם לא קיבל עליו נזירות בלשון רבים, אז הוא נזיר רק פעם אחת לכל חייו. ואף שסבר רבי יהודה כרבי, הוא מודה שאם תלה נזירותו במניין, קיבל נזירויות הרבה. וכן שנינו במשנה שאמר רבי יהודה מעשה באחד שנדר כמניין ימות החמה וחייבו חכמים נזירויות הרבה, וכיוון שהשלים את הנזירויות הללו מת, מזה שהוא נקט לשון השלמה מוכח, שאינו נזיר לכל ימי חייו. והיינו משום שתלה במניין ימות החמה. עוד מקום מצינו את דברי רבי יהודה בברייתא, אדם שאמר הריני נזיר כמניין אלקטי, דהיינו כשמייבשים התאנים עושים מהם טילין טילין, או כמניין שבילי שמיטה, שאז הן השדות זרועות ורבים בהם השבילים, שהרי מותר לבני אדם להיכנס אל השדות. אם אמר אדם דבר כזה, מונה נזירות כמניין אלקטי קיץ וכמניין שבילי שמיטה. דהיינו נזירויות נזירויות עד עולם, כיוון שאלו הם מניינים שלא ניתנים להימנות, כי הוא התכוון לכל אלקטי הקיץ ושבילי השמיטה שבעולם. רבי עצמו אינו מחלק, וסובר שגם אם תעלה במניין נעשה נזיר ארוך. שעמדנו בברייתא, הרי אני נזיר כמניין ימות החמה, מונה נזירות כמניין ימות החמה, כאשר הוא אמר כי ימי הלבנה, מונה כי ימי הלבנה, ואילו רבי אומר, אינו נזיר עד שיאמר נזירות עליי כמניין ימות החמה וכמניין ימות הלבנה. נמצא שרבי יהודה מודה לרבי באמר נזיר כחרדל שנעשה נזיר ארוך, דהיינו נזירות אחת ארוכה. רבי יהודה חולק עליו על רבי כשתלה את נזירותו במניין, שלרבי יהודה נעשה נזיר הרבה פעמים, ואילו לרבי נזירות אחת ארוכה. תניה אמרה גמרא ברייתא, אומר הריני נזיר כל ימי חיי, או שאמר הריני נזיר עולם, הרי זה נזיר עולם כאב שלום ומגלח כשמחביא צערו. אמר הריני נזיר אפילו 100 שנה, אפילו 1,000 שנה, הרי זה נזיר לעולם, ואינו מגלח כלל עד יום אותו, דהיינו אין לו את ההקלות הללו של נזיר עולם שמותר לו לגלח כשמחביא צערו. אמר הריני נזיר ואחת, מונה שתי נזירויות לפי שהוסיף את המילה ואחת. אמר הריני נזיר ואחת ועוד, הרי זה נזיר 3 נזירויות. אמר הריני נזיר ואחת ועוד ושוב, הרי זה נזיר 4 נזירויות. והחידוש הוא, שלא אומרים שכשאמר את המילה ושוב, כוונתו ככל הקודמים, ואז יחול עליו 6 פעמים נזירות, אלא אומרים שחלה עליו נזירות רק 4 פעמים. למדנו בברייתא שסומכוס אומר, אם אמר הריני נזיר הן, הוא נזיר פעם אחת. אם הוא אמר הריני נזיר דיגון, 2. אם הוא אמר הריני נזיר טריגון, 3. אם הוא אמר הריני נזיר טטרגון, 4. אם הוא אמר הריני נזיר פונטיגון, 5. למה? כי כל המילים הללו הם מספרים בלשון יוון. הן זה 1, דיגון זה 2 וכן הלאה. למדנו בברייתא, אין הבית מטמא בנגעים עד שיהיו לו 4 כתלים. היה בית עגול או בעל 2 כתלים, או 3 או 5 כתלים, אינו מטמא בנגעים. והטעם? כי כתבה התורה, ואם פשע הנגע בקירות הבית, ונאמר, והנה הנגע בקירות הבית, ולא נאמר קיר אלא קירות, משמע 2 קירות, לומר שצריך 4 קירות. זהו מוריי ורבותיי, התמצות, השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, על הודף ח' ממסכת נזיר. כעת נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול לשינון סיכום וחזרה בסיום השיעור, על דף ח'. שאלה ראשונה לדעת רבי, מה ההבדל בדין בין האומר הריני נזיר כשיער ראשי, לבין האומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי? התשובה היא, שהאומר הריני נזיר כשיער ראשי נעשה נזיר לעולם ואינו יכול לגלח, והאומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי נעשה נזיר עולם ויכול לגלח כל 30 יום. שאלה שנייה, האומר הריני נזיר כמלוא הקופה, ואמר סתם נזרתי, מדוע רואים את הקופה כאילו היא מלאה חרדל ולא כאילו היא מלאה כישועים? התשובה היא, סברו כאן כשיטת רבי שמעון, שאדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו חמור מוודאי, וכאן מודה גם רבי יהודה, כיוון שוודאי קיבל נזירות. שאלה שלישית, מה הפירוש כמניין אלקטי קיץ? התשובה, המפרש מפרש כמניין השבילים שעושים לוקטי התאנים, והתוספות מפרש כמניין הטילים שעושים כשמייבשים את התאנים. שאלה רביעית, באיזה דין מודה רב יהודה לרבי ובאיזה דין חולק עליו? התשובה, רב יהודה מודה לרבי שהתולה נדרו בדברים נפרדים, מקבל נזירות אחת ארוכה. הוא חולק עליו כשאומר מניין, אז הוא מקבל נזירויות נפרדות. שאלה חמישית, מה דינו של האומר הריני נזיר כל ימי חיי, ומה דינו של האומר הריני נזיר אפילו 1,000 שנים? התשובה, האומר כל ימי חיי נעשה נזיר עולם ויכול לגלח כשמחביא צערו. והאומר אפילו 1,000 שנים נעשה נזיר לעולם ואינו מגלח שערו. שאלה שישית ואחרונה על דף ח', כמה קירות צריך שיהיו לבית כדי שיהיה בו דין של תומת נגעים ומאיכן לומדים זאת? התשובה, דלת קירות, ולומדים זאת מכך שנאמר פעמיים קירות בלשון רבים, במקום שיהיה כתוב קיר בלשון יחיד. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף ח' ממסכת נזיר, הלא הוא הדף האחרון של הפרק הראשון של המסכת. וחיית החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע ט"ז באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף ט' ממסכת נזיר, הדף הראשון של הפרק השני, פרק ששמו הריני נזיר. את הדף אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של דף ט' עמוד א', מן המשנה הפותחת במילים, הריני נזיר מן הגרגורות. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק החדש, פרק שני ממסכת נזיר, כעת, בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. הפרק השני של מסכת נזיר ממשיך לדון בלשונות השונים של קבלת נזירות. והמשנה הראשונה פותחת את הפרק, דנה בנודר בלשון נזירות, בדברים שאינם בכלל איסורי נזירות, שעליהם דיברה התורה. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף ט' עמוד א', האומר הריני נזיר מן הגרגורות, הריני נזיר מן התאנים היבישות ומן הדבילה, מן התאנים הדרוסות וכבושות בכלי, כלומר שאותו אדם פירש בדבריו שמקבל על עצמו נזירות מתאנים, והרי אין נזיר אסור בהם, והוא לא פירש שהוא מקבל על עצמו נזירות מיין, בית שמאי אומרים הרי זה נזיר ונאסר בכל דבר שנזיר אסור בו. טעמם של בית שמאי, תבאר הגמרא. ואילו בית הלל אומרים אינו נזיר, לא חל עליו נזירות כי אין נזירות מתאנים. ואין זה דומה לאומר הריני נזיר שאז נכללים בדבריו כל דיני הנזירות הכתובים בתורה. כי כאן פירש בדבריו שרצונו לקבל עליו רק נזירות מגרגורות ודבילה, ואי אפשר לכלול בדבריו את כל דיני הנזירות. וגם בגרגורות ודבילה הוא אינו נאסר. כך התוספות בדיבור המתחיל ובית הלל. ולמה? משום שלא נדר כדרך הנודרים בלשון נדר אלא בלשון נזירות. זאת אומרת, ואנחנו כבר יודעים את זה ממסכתנו הקודמת, מסכת נדרים, שאם הוא היה אוסר על עצמו לאכול את אותם גרגורות ודבילה, הוא היה אוסר את זה בלשון נדר, ודאי שהם היו אסורים עליו באכילה. דעה אחרת בשיטת בית שמאי מביאה משנה. אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי שבדיבורו חל עליו איסור, לא אמרו כן לגבי איסורי נזירות, אלא לגבי איסור נדר שחל על התאנים. ובאומר, כאשר הנודר אומר, הרי הן עליי קורבן, שאחר שאמר הריני נזיר מהגרגורות והדבילה, מבאר לנו אותו אדם שכוונתו הייתה שיאסרו התאנים עליו כקורבן ויפרוש מהם. באופן זה מסביר רבי יהודה שאומרים בית שמאי, חל נדרו ונאסר בגרגורות ודבילה. אבל טוען רבי יהודה שגם לשיטת בית שמאי לא חלה עליו נזירות כי לא הייתה כוונתו כלל לקבל על עצמו נזירות. ואף שהזכיר לשון נזיר, הוא יכול לפרש את דבריו שכוונתו לאיסור נדר, כיוון שנזיר הוא לשון הפרשה. וכאשר אמר הריני נזיר מן הגרגורות, כאילו אמר הריני פרוש מן הגרוגרת. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יהודה. וכך גם התרגום אונקלוס על הפסוק נזיר אחיו, שתרגומו פרישה דאחוי. מסביר רשי, שנבדל מאחיו. כמו שכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ב', וינזרו מקודשי בני ישראל, שהכהנים יפרשו מהקודשים בימי תומתם. והצופנת פענח כותב, שכל נזירות היא נדר, והיא כנדר מהיוצא מן הגפן, ומלהיטמא למתים ולאיסור תגלחת. ומי שאמר הריני נזיר כיוון שקבעה התורה, שחל איסור לשלושה דברים אלו, הרי זה כיד לנדר שאוסר אותם על עצמו, ולכן אם נדר בלשון נזירות, חל נדרו. שואלים התוספות במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד א' דיבור המתחיל המני, שגם אם אומר אותו אדם שהתכוון לנדר, למה אסור בתאנים? הרי הם דברים שבלב ואינם דברים. מתרצים התוספות שכיוון שמה שהוציא בפיו הרי הוא נזיר מן הגרגורות והדבילה, אי אפשר לפרש את דבריו על נזירות שהרי אין נזירות מגרגורות, בהכרח שמשמעות דבריו לנדר. אם כן, כוונת ליבו אינה שונה ממה שהוציא בפיו, ובאופן זה גם דברים שבלב נחשבים לדברים. זוהי המשנה שלנו, בדפתת עמוד א', המשנה פותחת את הפרק השני במסכת נזיר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אומר הרי נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים הרי זה נזיר. מקשה הגמרא והמאי, מדוע לדעת בית שמאי חלה עליו נזירות? והרי נאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ד', מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנה, כך אמרה התורה, הרי שנזירות היא פרישה מה נעשה מגפן היין, ולא מגרגורות ודבילה. ואם כן, מדוע חלה נזירות על האומר, הרי נזיר מגרגורות ודבילה? תרץ את הגמרא בית שמאי סברי לה, בית שמאי סוברים כרבי מאיר, דאמר במסכת ערכין דף ה' עמוד א', אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אין דרכו של אדם לומר דברים בתהילים, ולכן המקבל על עצמו איזה דבר בלשון שאין לה משמעות, אנחנו מפרשים את כוונת דבריו במשמעות אחרת שקרובה ללשון שהוציא מפיו, כדי שעל ידי כך יוכלו דבריו להתקיים. גם כאן, באומר הרי נזיר מן הגרגורות, אף שאמר דבר שאין לו משמעות, מכיוון שברור שלא הוציא דבריו לבטלה, אומרים שאדם זה טעה וחשב שגם גרגורות הם איסורי נזיר, וכוונתו להיעשר בכל איסורי נזיר ואף בגרגורות, ולכן אומרים בית שמאי שחל הנזירותו. כדי להבין את שיטת רבי מאיר במסכת ערכין, נקדים ונסביר כך. בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוקים א' עד ח' נאמר, שכשאדם אומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, הוא מתחייב לתת שיעור קצוב של דמים לבדק הבית. וכפי השיעור המפורש שם בפרשה, יש טבלה שם בפרשה, ושם רואים שאין הערכין הם לפי שוויו של האדם, אלא זה סכום קצוב לפי שנות האדם, ולכל גיל יש ערך אחר. כאשר מדובר באדם שהוא פחות מחודש, רך נולד פחות מחודש, לא נתפרש ערך בתורה. וגם לכלי אין ערך. אז נכון שבטבלה של ערכין בתורה, אין לדברים הללו ערך, בכל זאת יש להם שווי ממוני. ואם בא אדם ואמר דמי כלי זה עליי, או שאמר דמי פלוני פחות מבין חודש עליי, משלם לבדק הבית את שווי הכלי או את שוויו של פלוני, ושוויו של אדם נקבע כפי שעבד כמותו נמכר בשוק. נחלקו רבי מאיר וחכמים באדם שאמר ערך כלי עליי, או שאמר ערך פלוני פחות מבין חודש עליי. האם מפרשים את דבריו כאילו יקדישם בלשון דמי כלי זה עליי, ואז מתחייב אותו אדם בדמים כפי שווי הכלי, או כפי שווי אותו אדם הפחות מבין חודש, או שפטור, כיוון שאין להם ערך קצוב בתורה. דעת רבי מאיר היא, שאף שאין ערכין לכלי, וכן אין ערך פחות מבין חודש, אף על פי כן, חייב בדמי הכלי או בדמיו של הפחות מבין חודש, כי אדם יודע שאין ערכין לדברים הללו, ואם הוא אמר את זה בפיו, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וודאי גמר בדעתו להתחייב בדמיהם. ויש מחלוקת ראשונים בין רשי לבין התוספות, אילו היה ידוע לנו שהאדם הזה טעה וחשב שכן יש ערך לכלי, רשי אומר לא היינו אומרים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אלא שמן הסתם אין אנו אומרים שטעה, אלא שידע שדבריו כמו שהם אינם יכולים לחול ובוודאי נתכוון לאופן המועיל. דעת התוספות, שאפילו כשטועה ואינו יודע, מכל מקום בוודאי כוונתו ללשון שתקנו חכמים שטועיל. וכך גם מפורש אצלנו כאן בראש, שאפילו במקום שטעה וחושב שחל הנזירות מהגרגורות, אומרים שלפי רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. ואף שנזירותו מן הגרגורות לא חלה, מכל מקום חלה נזירותו לגבי כל איסורי נזיר, לשיטתם של בית שמאי, שכאמור סוברים כשיטת רבי מאיר במסכת ערכין, שברגע ש אמר דבר שאין לו משמעות מכיוון שברור שלא הוציא דבריו לבטלה, אומרים שהאדם הזה טעה וחשב שגם גרגורות הם איסורי נזיר, וכוונתו להיעשר בכל איסורי נזיר וגם בגרגורות. לכן אומרים בית שמאי שחל הנזירותו. עכשיו עוברת הגמרא לבאר את העמם של בית הלל, ובית הלל אומרת הגמרא, סברי לה כרב יוסי, בית הלל, שכאמור אמרו במשנה, אדם שאמר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, אינו נזיר, לא חל עליו נזירות, כי הרי אין נזירות מתאנים. הם סוברים כשיטת רבי יוסי דאמר במסכת תמורה דף חפי עמוד ב', בגמר דבריו אדם נתפס. במשנה במסכת תמורה נאמר שאומר על בהמה אחת שתהיה תמורת עולה ותמורת שלמים, והן למעשה שתי קדושות סותרות, כי אם תחול על הבהמה קדושת עולה, אין היא קדושה בקדושת שלמים, ואם תחול עליה קדושת שלמים, אין היא קדושה בקדושת עולה. נחלקו בדין הזה רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר סובר שאומרים תפוס לשון ראשון, ואז חלה הקדושה שאמר בתחילת דברה, ולכן חלה לבהמה קדושת עולה. רבי יוסי סובר שאדם נתפס גם בגמר דבריו. ולכן, היות והוא אמר אותו האדם שני דברים סותרים, תראה הבהמה הזו, תצא למראה הבהמה הזו, עד שיפול במום, ותימחר, ואז יקנו בחצי מדמי העולה ובחצי מדמי השלמים. אם כן, אדם שאמר שני לשונות ובכל לשון יש משמעות אחרת, כוונתו שיחול הדבר, אומר רבי יוסי, כפי שאמר בסוף דבריו. ולכן כאן, שאמר הריני נזיר מן הגרגורות, אף שתחילת לשונו שאמר הריני נזיר משמע שקיבל נזירות מיין, אנחנו מפרשים שרצונו של אותו אדם שיחול הנדר כפי שאמר בסוף דבריו. ובסוף דבריו אמר מן הגרגורות. ואין מושג כזה של להיות נזיר מן הגרגורות. ומכיוון שכך, ההיא נדר ופתחו אימו. בלשון נדר זה יש פתח המתיר את הנדר, שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות וגילה לנו שבתחילת דבריו שאמר הריני נזיר לא היה בדעתו לקבל נזירות. ולכן הוסיף ואמר מן הגרגורות שהם דברים שאינם שייכים כלל לקבלת נזירות. ותוספות בדיבור המתחיל ובית הלל מסבירים ומשמע את טעם היתר של בית הלל, משום שכשאומר מן הגרגורות כוונתו לחזור בו מהמילים הריני נזיר ולא בגלל שהוא מפרש את דבריו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אין אדם מוציא דבריו לבטלה? מדוע לא פרשה הגמרא שטעמם של בית הלל כחכמים החולקים על רבי מאיר וסוברים שאדם כן מוציא דבריו לבטלה? ואם כן אין לפרש דבריו שכוונתו לנזירות אלא אמר דברים בתהילים? תרצים התוספות שהגמרא לא רצתה להעמיד את רבי מאיר כבית שמאי ולא כבית הלל. ולכן הגמרא אומרת טעם לדעת בית הלל שאינו נזיר כיוון שבגמר דבריו אדם נתפס, וגם רבי מאיר הסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה יכול לסבור כבית הלל. עוד מקשים התוספות שהרי רבי יוסי סובר שאף בגמר דבריו אדם נתפס, והכוונה שמתייחסים לא רק לתחילת דבריו אלא גם לדבריו האחרונים. ולכן חלות שתי הקדושות, ולפי זה גם כאן צריך לומר שנתייחס לשני החלקים בדבריו. במה שאמר הריני נזיר תחול עליו נזירות, ואת גמר דבריו שאמר מן הגרגורות נפרש שחל עליו איסור נדר מהגרגורות. תרצים התוספות שמוכח מהסוגיה במסכת תמורה שלא לחלקו התנאים אם תפוס לשון ראשון או אף בגמר דבריו אדם נתפס. מתי הם חולקים בכך? אלא במקום ששני הדיבורים סותרים אחד לשני. כגון, האומר תמורת עולה, תמורת שלמים, שאי אפשר לומר שהדברים שאמר בסוף באו לפרש את תחילת דבריו. ובזה לרבי מאיר תופסים לשון ראשון, ולרבי יוסי גם בגמר דבריו אדם נתפס, ואומרים שחלים שני הדברים שאמר, ותמחר הבהמה, אחרי שיפול במום ויביא בדמיה חצי עולה ובדמי חצי שלמים. אבל כאן שאפשר לומר שאין שני הדברים סותרים, ומה שהוא אומר מן הגרגורות ממנה דבילה, זה פירוש למה שאמר בתחילת דבריו, הרי אני נזיר. בזה סבר רבי יוסי שרק בגמר דבריו נתפס, וגמר דבריו הם פירוש לתחילת דבריו. עכשיו הגמרא מקשה מדוע לבית שמאי אדם כזה הרי הוא נזיר. ובית שמאי שואל את הגמרא, נמי גם כן נדר ופתחו אימו, הרי גם לבית שמאי יש להקשות שנדר ופתחו אימו, שכיוון שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות בהכרח שכוונתו לסתור את דבריו הקודמים, ואף אם סוברים בית שמאי כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כאן גילה דעתו שאף שאמר הריני נזיר לא נתכוון לקבל נזירות, אלא רצונו לומר דברים בתהילים. ומוסיף הראש ומבאר שגם שסוברים בית שמאי כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כל זה דווקא כשאומר ערך כלי עליי, שאף שלא שייך ערך בכלי, אנחנו מפרשים את דבריו שמה שאמר ערך כוונתו לדמים. אבל במקרה אצלנו בהריני נזיר מן הגרגורות, איך נפרש את גמר דבריו מן הגרגורות? הרי לא שייך כלל נזירות בגרגורות. מתרצת הגמרא אל הבית שמאי שאומרים שחלה עליו נזירות, סברי להם סוברים כרבי מאיר דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אין דרך בני אדם לומר דברים בתהילים, ולכן אין לפרש שכוונתו הייתה לומר דבר אחד שהוא נזיר מן הגרגורות, כיוון שסוף דבריו סותרים את תחילת דבריו, נמצא שאמר דברים בתהילים, אלא מחלקים את דבריו, וכאילו אמר שני דברים נפרדים. כיוון דאמר הריני נזיר, מיד כשאמר כך, אבי לנזיר, הרי הוא נזיר. כי כאמר כאשר סיים את דבריו ואמר מן הגרגורות ומן הדבילה, אינו ממשיך לקבל על עצמו נזירות, אלא להיצ'ו ליהודי קעתי, הוא בא להישאל על נדרו ולחזור בו מנזירותו. וכמו אדם שנשאל לחכם ומתחרט על נדרו, כך גם הוא, בתוך כדי דיבורו לקבלת הנזירות, מתחרט על קבלתו. ושיעור הזמן של תוך כדי דיבור זה משך זמן אמירת שלוש התיבות שלום עליך רבי, שבהם שואל התלמיד בשלום רבו. ותוספות מבארים בדיבור המתחיל להיצ'ולי, שהלשון להיצ'ולי זה לאו דווקא, שהרי לא בא להישאל אצל חכם, אלא הכוונה שמתחרט בו ורוצה לחזור בו תוך כדי דיבור. וזה כמו אדם שבא לחכם לשאול על נדרו מחמת חרטתו, והחכם מוצא לו פתח וחרטה ונמצא שהנדר הוא טעות מעיקרו ובטל. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ובית שמאי לטעמיו, בית שמאי הולכים לשיטתם דאמרי, אין שאלה בהקדש. אם הקדיש אדם חפץ, אינו יכול להישאל על הקדשו לחכם כדי שיתיר לו את ההקדש. והדברים הללו של בית שמאי אינם מפורשים במשנה, אלא כיוון ששנינו לכמן בדף למד עמוד ב', שלבית שמאי הקדש חל אפילו בטעות, לכן ודאי שאין מועילה שאלה בהקדש. כי הטעם שבנדרים יכול להישאל לחכם שיתיר לו את נדרו, זה משום שעל ידי שנשאל לחכם ואומר לו שאילו היה נותן לליבו בשעת הנדר את אותו הפתח לא היה נודר, נחשב הנדר כנדר טעות. ולכן בהקדש, אף אם ישאל לחכם ויחשב ההקדש כטעות, לא הותר ההקדש, הרי לבית שמאי הקדש בטעות, הקדשו. וכיוון דאין שאלה בהקדש, אומרת הגמרא, מהטעם שאין שאלה בהקדש, כך גם אין שאלה בנזירות, כי נזירות היא כמו הקדש. נאמר בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. ולבית שמאי, כמו שאין נשאלים על ההקדש, כך המקדיש אינו יכול לחזור בו מההקדש אפילו תוך כדי דיבור. ולכן גם בנזירות שהיא כהקדש אינו יכול לחזור בו מקבלת הנזירות אפילו בתוך כדי דיבור. ולכן ברגע שהוא אמר הרי אני נזיר, הוא הפך להיות נזיר. המשך דבריו שהוא אמר מן הגרגורות, זה בעצם ניסיון שלו להתחרט מן הנזירות, והיות ואי אפשר להישאל על הנזירות הזו, ממילא טוענים בית שמאי שאותו אדם נהיה נזיר. אז ממה שנתבהר בסוגיית הגמרא כאן, שכל מקום שלא מועילה שאלה לחכם, לא מועילה גם חזרה תוך כדי דיבור. ואם הוכח, שהטעם שאפשר לחזור מדבריו תוך כדי דיבור, כי על ידי שחוזר מדבריו, הרי זה כאילו דבריו הראשונים נאמרו בטעות, ודיבור שנאמר בטעות הרי הוא בטל. ולכן הגמרא אומרת שלבית שמאי, שהקדש חל אף בטעות, אינו יכול לחזור בו מהקדשו בתוך כדי דיבור. שרק בדבר שאינו חל בטעות, כגון נדרים, מועילה בו חזרה תוך כדי דיבור. אבל הקדש ונזירות לבית שמאי שחלים גם בטעות, אינו יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור. זה הסברו של קצות החושן בסימן רואי שנון ה. ותוספות בדיבור המתחיל אין שאלה מבארים, שהגמרה רצתה לומר שעדיין מוכרחים להסביר שבית שמאי סוברים כרבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כפי שהיא כבר פרשה. והביאור בזה הוא, כי הגמרה מתרצת שבית שמאי סוברים שאף על פי שהוא נדר ופתחו אימו, ולכאורה צודקים בית הלל שאין פה נזיר, בכל זאת אנחנו אומרים אין שאלה בהקדש ובנזיר, וזה אפשר לומר רק אם הנדר חל רגע אחד, אבל אם הנדר עדיין לא חל, גם אם אין שאלה בנזיר, יכול לחזור בו ואינו נזיר. לכן מקדימה הגמרא ואומרת, שבית שמאי סוברים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ואם כך הנדר ודאי חל, והוא מעטה, אינו יכול לחזור בו. ועוד שואלים התוספות, מדוע צריך לומר שלבית שמאי אין שאלה בהקדש ונזירות? הרי להלכה, רק על ידי פתח מתירים נדרים, אבל לא על ידי חרטה. אז גם אם נאמר שבדבריו האחרונים שהוא אמר מן הגרגורות והדבילה הוא התכוון להתחרט, הרי זה לא מועיל כדי להתיר את נדר הנזירות שהוא קיבל על עצמו באומרו, הרי אני נזיר. מתרצים התוספות שכיוון שהתחרט תוך כדי דיבור, הנדר מותר גם בחרטה, ולכן צריכה הגמרא לטעם הזה שאין שאלה בהקדש, כי משום כך, גם בתוך כדי דיבור, לא תועיל חזרה. והגמרא במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד א' מבארת טעם אחר לבית שמאי, שהם סוברים תפוס לשון ראשון, ובזה שאמר הרי אני נזיר, אנחנו מתייחסים לדיבור הזה ולא מתייחסים כלל למה שאמר מן הגרגורות, ולכן חלה עליו הנזירות. ומדוע הגמרא אצלנו לא הביאה את הטעם הזה מן הגמרא במסכת מנחות? מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אין שאלה לנזירות, כי הסוגיה אצלנו היא כסוגיית הגמרא במסכת תמורה, שלא אומרים את הדין של תפוס לשון ראשון. מתי אומרים את הדין של תפוס לשון ראשון? רק במקום ששני הדיבורים סותרים אחד לשני, כגון האומר תמורת עולה תמורת שלמים שאי אפשר להיות שניהם כאחד. אבל כאן שנוכל לומר שמה שהוא אומר מן הגרגורות ומן הדבילה זה רק פירוש למה שהוא אמר, הרי אני נזיר ולא סתירה על הדברים, הכל מודים שרק בגמר דבריו אדם נתפס, ולא אומרים תפוס לשון ראשון. ולכן לא נקטה הגמרא אצלנו את ההסבר של בית שמאי שהם סוברים תפוס לשון ראשון. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ובית הלל שאמרו שלא חלה עליו נזירות, סברי לה כרבי שמעון. סוברים כשיטת רבי שמעון דתנא, נאמר במשנה במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד א'. אדם האומר הרי עליי מנחה מן השעורים, ואינו יכול להביא את המנחה הזו, שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, נחלקו תנאים בדינו של אותו אדם. תנא קמא סובר שחייב להביא מנחה מן החיטים, ורבי שמעון פותר לגמרי, כיוון שלא התנדב כדרך המתנדבים, שדרך המתנדבים להתנדב דבר הראוי להקרבה. והוא התנדב מנחה משעורים, שזה דבר שאין מקריבים כמוהו בנדבה. וכן האומר הרי אני נזיר אף שסיים דבריו ואמר מן הגרגורות, אין אומרים שבתחילה רצה לקבל נזירות ועכשיו חוזר בו, אלא לכתחילה ככה הייתה כוונתו לקבל על עצמו נזירות מן הגרגורות, ומכיוון שאין כזו נזירות, לא נדר כדרך הנודרים ולא חלה עליו נזירות כלל. שואלים התוספות שם במסכת מנחות, בדיבור המתחיל, אמני, הגמרא הייתה צריכה לומר שטעם בית הלל זה משום שלשיטתם יש שאלה בהקדש, כי הקדש בטעות אינו הקדש, כמו שמבואר אצלנו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד א'. תרצים התוספות, שהגמרא מעדיפה לומר טעם אחר, משום שטעם זה התיישב גם לפי רבי יהודה שסובר שבית שמאי ובית הלל נחלקו אם נאסר בגרגורות באיסור נדר. אבל גם לבית שמאי לא חלה עליו נזירות. ולרבי יהודה קשה, הרי לפי בית שמאי אין שאלה בהקדש ובנזירות, ומדוע לא חלה עליו נזירות? אלא סובר רבי יהודה כרבי שמעון, שכל שלא נדר כדרך הנודרים, לא חלה עליו נזירות. ולכן ביארו כאן בגמרא שגם לתנא קמא הטעם של בית הלל הוא כרבי שמעון שלא נדר כדרך הנודרים. והשיטה מקובצת אצלנו מפרש שכוונת הגמרא לתרץ אצלנו, שאף שסוברים בית הלל שאומר הריני נזיר מן הגרגורות אינו נזיר כי חזר בו תוך כדי דיבור, עדיין קשה למה לא יאסר בגרגורות ובדבילה באיסור נדר. על זה מתרצת הגמרא אצלנו שסוברים בית הלל כרבי שמעון שכל שלא יתנדב כדרך המתנדבים לא חל נדרו, וכן כאן לא חל איסור נדר על הגרגורות כי לא נדר כדרך הנודרים, כי דרך הנודרים לאסור עליהם דבר בלשון קונם, והוא אסר את הגרגורות בלשון נזירות. ועוד הערה, בתוספת המבוארת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל באומר הריני נזיר מן הגרגורות באופן אחר מהמבואר בגמרא, שבית שמאי סוברים שאפשר לקבל נזירות בכינויי כינויים, וגם נזיר מהדבילה זה כינוי לכינויי נזירות, ובית הלל סוברים שאי אפשר לקבל נזירות בכינויי כינויים. ולמה דבילה וגרגורות נחשבים לכינויי כינויים? מסבירים התוספות אצלנו בדיבור המתחיל הריני לפי המפורש בירושלמי, שאנשים קוראים לגרגורות בשם תירוש. מוסיף התוספות במסכת מנחות, שתחול עליו נזירות דווקא אם כששואלים אותו, אומר כך היה בליבי שגרגורות הם תירוש. כעת אנחנו הופכים את הדף לדף ת' עמוד ב', והגמרא מביאה ברייתא סוברת שנחלקו בית שמאי ובית הלל באופן אחר. אומרת הגמרא מתניתין דלא כאי תנא, המשנה נשנית שלא כדברי התנא הזה, דתניא, שנינו בברייתא אומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה. רבי נתן אומר נחלקו בית שמאי ובית הלל בדינו של אותו אדם, שבית שמאי אומרים אם פירש שכוונתו הייתה לאסור עליו גרגורות ודבילה כקורבן, הרי הוא נדור, הוא נאסר בהם באיסור נדר. ואם לא פירש כלום, הרי הוא נזיר. ובית הלל אומרים נדור, אסור הוא בגרגורות באיסור נדר, ואין נזיר, אין נזירות חלה עליו. אם כן, דברי רבי נתן הם לא כתנא קמא ולא כרבי יהודה, כי לשיטתם לפי בית הלל לא חל עליו שום איסור, לא נזירות ולא נדר. רבי נתן אמר שלפי בית הלל חל איסור נדר על הגרגורות. וגם בדעת בית שמאי חלוק רבי נתן על התנאים במשנה, שלדברי תנא קמא לפי בית שמאי חל עליו נזירות ולא נדר, לשיטת רבי יהודה דעת בית שמאי שחל עליו איסור נדר ולא נזירות, ואילו רבי נתן חולק ואומר שלבית שמאי חל עליו או נדר או נזירות כפי כוונתו. עכשיו מבארת הגמרא את טעם מחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי רבי נתן. בית שמאי סוברים שחל עליו נזירות או נדר, למה? כי סברי לה כרבי מאיר. הם סוברים כשיטת רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן אף שאמר דבר שאין לו משמעות, מכיוון שברור שאין רצונו לומר דברים בלא משמעות, ודאי כוונתו לקבל עליו נזירות ככל דיניה. ולעניין איסור נדר סוברים בית שמאי כרבי יהודה, שפירש את דבריהם במשנה, שאם אמר הנודר שרצונו היה שהתאנים יאסרו עליו כקורבן, חל על התאנים איסור נדר. ואין הפירוש שדעת בית שמאי בכל דבר כרבי יהודה, שרי לפי רבי יהודה אסור רק באיסור נדר ולא חל עליו נזירות. אלא הכוונה היא כמו שרבי יהודה אמר שלפי בית שמאי חל רק איסור נדר, כך גם לפי רבי נתן, למרות שבנזירות הוא חולק על רבי יהודה ולדבריו חל עליו נזירות וכרבי מאיר. לגבי איסור נדר סובר רבי נתן כרבי יהודה, שאם מפרש האדם הזה את כוונתו לנדר, חל עליו גם איסור נדר וגם איסור נזירות. אילו בית הלל שאמרו שחל עליו איסור נדר, סברי לה כרבי יוסי, שאמר שבגמר דבריו אדם נתפס, וכיוון שבגמר דבריו אמר מן הגרגורות, וזה עיקר דבריו, לכן אינו נזיר אלא נאסר בגרגורות באיסור נדר. לישנה אחרינה אמרי לה, לשון אחרת בדברי רבי נתן, דהיינו יש אומרים לשון אחר בברייתא שהובא להיל, אדם שאומר הריני נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, רבי נתן אומר נחלקו בית שמאי ובית הלל בדינו של אותו אדם. בית שמאי אומרים אם פירש שכוונתו הייתה לאסור עליו גרגורות ודבילה כקורבן, הרי הוא נדור ואינו נזיר, דהיינו נאסר בהם באיסור נדר, אבל לא חלה עליו נזירות אף אם אמר שכוונתו הייתה לנזירות. ובית הלל אומרים לא נדור ולא נזיר, לא חלה עליו לא איסור נדר ולא נזירות. רבי נתן חולק על תנא קמא במשנה, שלפי תנא קמא לבית שמאי חלה עליו נזירות, ולפי רבי נתן לבית שמאי הוא נדור ואינו נזיר. אבל בשיטת בית הלל לא נחלקו התנאים במשנה עם רבי נתן, שתנא קמא ורבי יהודה מודים שלבית הלל אינו לא נזיר ולא נדור. עכשיו מבארת הגמרא את המחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי הלשון השנייה. בית שמאי שסוברים שהוא נדור, סוברים כרבי יהודה במשנה, שלבית שמאי אם פירש אותו אדם שכוונתו הייתה שהתאנים יאסרו עליו כקורבן, נאסרים עליו התאנים באיסור נדר. ובית הלל שאמרו שלא חל עליו שום איסור, סוברים כרבי שמעון, שכל שלא יתנדב כדרך המתנדבים, לא חל נדרו ולכן לא חל עליו נזירות, כי אין דרך מקבלי נזירות לקבל נזירות מתאנים. וכן לא חל עליו איסור נדר, כי דרך הנודרים לאסור עליהם דבר בלשון קונם, והוא אסר את הגרגורות בלשון נזירות. מביאה עכשיו הגמרא משנה, בדין אדם המתחייב מנחה שאינה ראויה להקרבה. אומרת הגמרא תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת מנחות דף קג עמוד א', האומר הרי עליי מנחה להביא מן השעורים, אדם הנודר להביא מנחה לבית המקדש מן השעורים, הדין הוא שכיוון שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, כל המנחות כתוב בתורה שהן באות סולת, ואין סולת אלא מן החיטים, שנאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק ב', סולת חיטים תעשה אותם, ויש שתי מנחות של חובה שבאות מן השעורים, מנחת הסוטה באה מן השעורים, שנאמר והביא את קורבנה עליה עשירית העיפה קמח שעורים, וכן למדו חז"ל במסכת מנחות דף סמכת עמוד ב', מדרשת הפסוקים שגם מנחת העומר באה מן השעורים. אבל כאמור, כל המנחות באות סולת, ואין סולת אלא מן החיטים. אז אדם שנודר להביא מנחה מן השעורים, הדין הוא שכיוון שאין מנחת נדבה באה אלא מן החיטים, יביא מנחה מן החיטים. וכן הנודר הרי עליי להביא מנחה מקמח שאינו מנופה, כיוון שאין מנחה באה אלא מסולת מנופה, יביא מנחה מן הסולת. וכן הנודר הרי עליי להביא מנחה שלא בשמן ולבונה, בלי שמן ובלי לבונה, וכיוון שאין מנחת נדבה באה בלי שמן ולבונה, כך שנינו במשנה במסכת סוטה דף י' עמוד א', כל המנחות טעונות שמן ולבונה חוץ ממנחת חוטה ומנחת סוטה, כדכתיב בספר ויקרא פרק ב' פסוק א', ונפש כי תקריב קורבן מיכה להשם סולת תהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, אז אותו אדם יביאנה למנחתו בשמן ולבונה. וכן הנודר הרי עליי להביא חצי איסרון למנחה, כיוון שאין מנחת נדבה פעה בפחות מאיסרון סולת, יביא איסרון שלם. מאיפה אנחנו יודעים שאין מנחת נדבה באה בפחות מאיסרון סולת, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ' א', ואיסרון סולת למנחה, איסרון לכל מנחה, כך מפרש רשי. ורק מנחת חביתין שכהן גדול מחויב להביאה כל יום, מביאה חצי איסרון בבוקר וחצי איסרון בין הארבעים, כאמור בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' ג', זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו, עשירית העיפה סולת מנחת תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. ממשיכה המשנה שם במסכת מנחות ואומרת, וכן הנודר הרי עליי להביא איסרון ומחצה למנחה, יביא שניים, כי אין מתנדבים מנחה בחצאי איסרון אלא רק עשרונים שלימים. ובכל המקרים האלו רבי שמעון פותר ואינו חייב להביא מנחה כלל, כיוון שלא יתנדב כדרך המתנדבים. שדרך המתנדבים להתנדב דבר הראוי להקרבה, והוא יתנדב דבר שאין מקריבים כמוהו בנדבה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם המשנה הזו כבית שמאי או כבית הלל. שואלת הגמרא מן תנא, כדעת מי סובר תנא קמא ששנה במשנה במנחות, דחי אמר שכאשר אדם אמר הרי עליי מנחה מן השעורים, מחויב הוא להביא מנחה ומביא מנחתו מן החיטים כהלכתה. משיבה הגמרא אמר חזקיה, דעת תנא קמא במשנה במסכת מנחות, במחלוקת שנויה, בית שמאי. נחלקו בה במשנתנו בית שמאי ובית הלל, ודעת תנא קמא במנחות כבית שמאי. ומבאר חזקיה מניין שתנא קמא סובר כבית שמאי. לאו אמרי בית שמאי וכי לא אמרו בית שמאי, כי אמר, כשאדם אומר הרי נזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, אבי נזיר, חלה עליו נזירות, וזאת למרות שאין נזירות מן הגרגורות. ולמה? כיוון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז ודאי כוונתו לקבל נזירות ככל דיניה. אחי נמי, כך גם כאן סוברים בית שמאי, כי אמר שהאומר הרי עליי מנחה מן השעורים, מייבים מן החיטים, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכוונתו הייתה להתחייב במנחה ככל דיניה. נשאלת השאלה, הרי טעמם של בית שמאי, שכיוון שכוונת הנודר הייתה לקבל על עצמו נזירות כשאמר הרי אני נזיר, אז גם באמירת מן הגרגורות שרצונו לחזור בו, לא מועילה חזרתו וחל עליו נזירות, כיוון שאין שאלה בהקדש. ואם כן, כל זה דווקא במקדיש בהמה ובמקבל עליו נזירות, שמיד כשמקדיש את הבהמה חל עליה קדושה, וכן מיד כשאומר הרי אני נזיר חל עליו קדושת נזיר. אבל אדם שאומר הרי עליי להביא מנחה, אין זה אלא קבלה והתחייבות בנדר, אבל מחמד דיבורו לא חל איסור או קדושה שאפשר לומר בהם שאין שאלה בהקדש, ואם כן יהיה דינו ככל שאר נדרים שגם בית שמאי מודים שאפשר להישאל עליהם. תרץ הבית מאיר, כיוון שנתבהר לכמן בדף למד א' עמוד א', שהטעם שלפי בית שמאי אין שאלה בהקדש, כי לומדים תחילת הקדש שחל בטעות, מתמורה שהיא סוף הקדש וחלה בטעות, ותמורה נקראת סוף הקדש הקדושה שהכיל על בהמת חולין, באה מכוח הקדושה שהייתה על בהמת הקדש. ולומדים שתמורה חלה בטעות ממה שכתוב לגבי תמורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. דורש רבי יוסי, היא יהיה לרבות שוגה כמזיד. אם כן, בלימוד של הקדש מתמורה נכללים כל אופני ההקדש. וגם באומר הרי עליי מנחה או הרי עליי עולה דעת בית שמאי, שאין שאלה לנדר כזה כיוון שהוא מנדרי הקדש. ומה שלמדנו שיש שאלה בנדרים, מדרשת הפסוק לא יחל דברו אבל אחרים מוחלין לו, כל זה דווקא בנדרי איסור או שבועה, אבל לא בנדרי הקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר, אין הכרח להעמיד את דברי תנא קמא במנחות כבית שמאי, אלא אפילו תימא, אפילו אם תאמר שדברי תנא קמא הם כדברי הכל, וגם בית הלל מודים שהנודר להביא מנחה מן השעורים יביא מן החיטים, משום שדין זה נאמר דווקא באופן שאומר הנודר לאחר נדרו, אילו הייתי יודע שאין נודרין כך, לא נדרתי כך, אלא כך. דהיינו, אילו הייתי יודע שאי אפשר לנדור ולהביא מנחה מן השעורים, לא הייתי נודר כך, אלא הייתי נודר להביא מנחה מן החיטים. ומה שנדרתי להביא מן השעורים היה משום שטעיתי וחשבתי שכמו שמנחת העומר ומנחת סוטה באים מהשעורים, כך גם אפשר להביא מנחת נדבה מהשעורים. כיוון שאותו אדם פירש שרצונו היה להתחייב מנחה כהלכתה, חייב להביא מן החיטים. אבל האומר הריני נזיר מן הגרגורות, אין דבר שיכול לטעות בו, שלא שייך כלל גרגורות לנזירות. לכן סוברים בית הלל שלא חלה נזירות עליו, אינו יכול לומר שטעה, ולפרש שרצונו היה לקבל נזירות כהלכתה. והחידוש הוא שאפילו שאין מביאים מנחה כלל מהם, ונראה שאמר דברים בתהילים, גם בזה אמרו בית שמאי שאין אדם מוציא דבריו לבטלה וחייב להביא מנחה מן החיטים, וכל שכן, הנודר מן השעורים שצריך להביא מנחת חיטים. אומר רבי יוחנן לחזקיה, אם זו הסיבה שבגלל זה חזרת בך ממה שהעמדת את המשנה במסכת מנחות כבית שמאי, לפי תנא קמא שסוברים שאומר הריני נזיר מן הגרגורות, חלה עליו נזירות, משום זה לא היית צריך לחזור בך. כי מה שלא שנינו מן העדשים, דילמה לא מבעיה כאמר, שמה המשנה נשנית בדרך של אין צריך לומר, כלומר, לא מבעיה לא צריך להשמיענו, כי אמר שהאומר הרי עליי מנחה מעדשים. דמייתי מנחה מעלייתה שחייבו להביא מנחה מעולה, כמו כל מנחת נדבה דהיינו שהוא מביאה מן החיטים, דייקה לממר כי יש לומר, שמי שאמר והתחייב להביא מנחה מן העדשים, מהדר ודהדר בי, חוזר בו ממה שאמר בתחילת דבריו הרי עליי מנחה שבתחילה רצה להתחייב מנחה גמורה. וכעת חוזר בו, ואומר מן העדשים וממילא תפוס לשון ראשון, דבריו חלים כפי שאמר בלשון הראשון, כשהתחיל ואמר הרי עליי מנחה, ולכן פשוט לתנא קמא שהנודר מן העדשים חייב במנחה, ולא הוא צריך להשמיענו את הדין הזה במשנה. אלא כי אמר, גם כאשר אומר הנודר הרי עליי מנחה מן השעורים, אם לא היה משמיע לנו התנא שחייב להביא מנחה מן החיטים, היה מקום לטעות בדברי התנא, ולומר, שוודאי דאחי כאמר, ודאי כך הייתה כוונת דבריו, היא קדשה אם המנחה שאני מתנדב מהשעורים יכולה להיות קדושה, כמנחת העומר או כמנחת סוטה, שהן שתי מנחות הבאות מן השעורים תקדוש, תתקדש המנחה כפי דיבורי ויחול עליי חיוב להביא את המנחה הזו, אבל היא לא, אם לא תתקדש המנחה שאביא מן השעורים, לא, אין רצוני שיחול עליי חיוב להביא מנחה כלל. ואם כך הייתה כוונתו, אז הוא פטור לגמרי מלהביא מנחה, ככה היינו חושבים. לכן כמה השמלה, נשמיענו התנה, שאף כשאמר הרי עליי מנחה מן השעורים, הוא מתחייב להביא מן החיטים, דמייתי מן החיטים. ומפרשים את דבריו שבתחילה רצה להביא מנחה כדינה, ולכן אמר הרי עליי מנחה, ושוב נתחרט וחזר בו ואמר מן השעורים, וכיוון שאנחנו אומרים תפוס לשון ראשון, חל עליו חיוב להביא מנחה כהלכתה, כמו שאמר בתחילת דבריו. וכל הסוגיה הזאת מובאת גם במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד א', ושם מוסיפה הגמרא את דברי זעירי, ומסביר רש"י שזעירי בא לבאר את מה שחזקיה העמיד בתחילת הסוגיה, שהמשנה אומרת הרי עליי מנחה מן השעורים, בשיטת בית שמאי נשנית הסוברים תפוס לשון ראשון. ולזה אמר זעירי, שרק אם אומר הרי עליי מנחה שיש שני חלקים בדבריו, הראשון הרי עליי מנחה והשני מן השעורים, ניתן לחייבו כפי הלשון הראשון שאמר הרי עליי מנחה. אבל אילו אמר הרי עליי מנחת שעורים שאין כאן שני דיבורים, כיוון שאמר מנחת, הרי דיבור זה מחובר למה שאמר אחר כך סעורים ולא ניתן להפריד בין שתי התיבות, ולומר שנתפוס רק לשון ראשון, אז אנחנו באמת לא אומרים תפוס לשון ראשון כי הכל מחובר. אבל תוספות שם חולק על רשי ומבאר שזעירי בא לפרש את דברי רבי יוחנן, שאף לדעת חכמים אינו חייב במנחה רק אם אומר, אילו הייתי יודע שהלשון שאמרתי אינה נכונה, הייתי אומר לשון נכונה. מפרש זעירי, שכל זה רק אם אמר מנחה, שהלשון מנחה הוא לשון המחייב להביא מנחה אף אם לא מסיים את דבריו, ולכן אם אומר אילו הייתי יודע, אומרים שמה שאמר מן הסעורים בטעות אמרו, והם דברים בתהילים. אבל אם אומר מנחת, אף אם אומר אילו הייתי יודע, אינו חייב במנחה לדעת רבי יוחנן, כי סוף סוף לא אמר לשון מתוקן שאפשר לחייבו במנחה על ידי הלשון הזה. אם כן, למסקנת הגמרא מבואר שהנודר מן העדשים פטור לכל הדעות מלהביא מנחת חיטים, ואף רבי יוחנן שאמר חייב, אין כוונתו אלא להקשות על חזקיה שחזר בו, וסובר שמהמשנה מוכח שמן העדשים פטור. על זה אמר לו רבי יוחנן, שאין סיבה לחזקיה לחזור בו מדבריו, ומהמשנה אין הכרח שהנודר להביא מנחה מן העדשים פטור. הרמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות פרק י"ז הלכה ט' פוסק, שהנודר להביא מנחה מן העדשים, חייב להביא מנחה מן החיטים. כאמור שלא כמסקנת הגמרא אצלנו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף יוד עמוד א'. הרואה פרה רובצת במקומה בכבדות, ונראה שאין היא יכולה לעמוד. ואמר אדם זה, הרי כל הרואה את הפרה רובצת כך, סבור בליבו שאמרה פרה זו, שהפרה הזו חושבת שלא תוכל לעמוד, בוודאי אין לפרש שהפרה באמת חושבת כך, שהרי אין לדעת, אלא בני אדם הרואים אותה חושבים כך, ולפי שמחשבתם היא על מעשה הפרה, לכן תולה אתן את המחשבה בפרה עצמה, כמו שכתוב בפסוק בספר יונה פרק א' פסוק ד', והאונייה חישבה להישבר, והכוונה שבני אדם חושבים שהאונייה עומדת להישבר. ומבאר המפרש שהטעם שהמשנה קוראת למחשבת הפרה בלשון אמירה, אמרה פרה זו ולא חשבה פרה זו, כיוון שמצאנו בכמה מקומות שמחשבה כתובה בלשון דיבור, וכגון האמור בתהילים פרק תדווה ודובר אמת בלבבו. אם כן, הרואה פרה רובצת במקומה בכבדות ונראה שאין היא יכולה לעמוד, ואמר אדם זה, הרי כל הרואה את הפרה רובצת כך סבור בליבו שאמרה פרה זו, שהפרה הזו חושבת שלא תוכל לעמוד, וכדי להראות עד כמה ברור לו שאין הפרה יכולה לעמוד, הוא נודר ואומר, הריני נזירה, הריני מקבל על עצמי נזירות מבשרה, והמילה נזירה צריכה להיות במפיק ה', נזירה, והכוונה שהוא נזיר מבשרה, ככה תוסות בדיבור המתחיל פרה. הראש כותב שאמר בפירוש, הריני נזיר מבשרה, אם עומדת, אם הפרה תעמוד, וחופל דברה ואומר, ואני נזיר מבשרה, אם תעמוד. והגמרא תבאר שרמי בר חמא מוסיף על לשון המשנה ואומר שכוונתו לקבל נזירות מבשרה אם תעמוד הפרה מאליה ולא אם הוא יעמידה. אף שכבר אמר הריני נזיר מבשרה, כופל הוא את דבריו. ומביאים התוספות בדיבור המתחיל פרה, תירוץ נוסף, שמה ששנינו במשנה אני זה משום שהמשנה שנויה כאילו הפרה מדברת, אף שכוונת המשנה שהאדם הוא המדבר. וכן אומרת המשנה, רואה דלת סגורה בחוזקה ואמר, הרי כל הרואה דלת זו סבור בליבו שאומר הדלת הזה, והראש אומר שהגרסה צריכה להיות בלשון נקבה, אמרה הדלת הזו, כמו שנאמר בספר משלי פרק חבב פסוק י' דלת, הדלת תיסוב על צירה, ואילו התוספות יום טוב מקיים את הגרסה בלשון זכר, שכל דבר שאין בו רוח חיים יכול להיות זכר או נקבה, ועוד שמצאנו בלשון הפסוק בדלת גם לשון זכר, בספר דברים פרק ג' פסוק ה' נאמר, חומה גבוהה, דלתיים ובריח. אבל הרשש כותב שאין להביא ראיה מהפסוק הזה, כי מספר זוגי בלשון רבים שווה לזכר ולנקבה, וכמו שנתיים וכדומה. אם כן, מי שרואה דלת סגורה בחוזקה ואמר, הרי כל הרואה דלת זו סבור בליבו, שאומר הדלת הזו שדלת זו חושבת שלא תוכל להיפתח, וכדי להראות עד כמה ברור לו שאין הדלת יכולה להיפתח, נודר ואומר, הריני נזירה, הריני מקבל על עצמי נזירות מדלת זו, אם נפתח, אם הדלת תיפתח, וחופל דבריו ואומר, ואני נזיר מהדלת אם תיפתח. במקרים הללו בית שמאי אומרים נזיר חלה עליו נזירות ככל דיניה. זאת למרות שקיבל נזירות מבשר הפרה ומהדלת. בית הלל אומרים אינו נזיר, לא חלה עליו נזירות כי אין נזירות אלא מיוצא מגפן היין. וכמו שנחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה לאל בדפתת עמוד א' לגבי האומר הריני נזיר מן הגרגרות, כך נחלקו גם במקבל נזירות מבשר פרה ומדלת. שואל הרבי עקיבא איגר, הרי טעמם של בית שמאי שמעו, כי חלה עליו נזירות במה שאומר הרי עליי נזיר, ומה שהוא מסיים לומר מן הגרגורות בעצם חוזר בו מקבלת הנזירות, ואילו בית שמאי סוברים שאין שאלה וחזרה בנזירות והקדש. אז כל זה נכון באומר לשון הריני נזיר שזה לשון גמור של קבלת נזירות, ולכן לא מועיל מה שחוזר בו ואומר מן הגרגורות. וכן היה הדין אילו היה אומר הריני נזיר מבשרה. אבל לדברי התוספות שכאן מדובר שאמר הריני נזירה במפיק ה' ופירושו מבשר הפרה, אם כן מעולם לא אמר לשון של קבלת נזירות, אלא נזירותו וחזרתו באים כאחד, נשאר הרבי עקיבא איגר בצריך עיון גדול. ובשיטה מקובצת הוא אומר, מחמת הקושייה הזו, בהכרח שלא אמר הריני נזירה, אלא אמר הריני נזיר מבשרה. מביאה עכשיו המשנה דעה אחרת בשיטת בית שמאי, אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי שבדיבורו חל עליו איסור, לא אמרו את הדין הזה לעניין שתחול עליו נזירות, אלא לגבי איסור נדר שחל על הפרה. ובאומר הנודר שכוונתו הייתה לומר, הרי פרה זו עליי קורבן, הרי פרה זו אסורה עליי באיסור נדר כקורבן, כמו שביארנו לאל במשנה בדפתת עמוד א', שנזירות יכולה להתפרש בלשון פרישות שרצונו להפריש עצמו בבשר הפרה על ידי נדר, אם עומדתי, אם היא תעמוד, ובאופן זה חלים דבריו ונאסר את הפרה עליו באיסור נדר. אבל גם לבית שמאי לא חלה עליו נזירות. זאת אומרת שדעתו של רבי יהודה בשיטת בית שמאי, שלמרות שאמרו בית שמאי שבדיבורו חל עליו איסור, לא אמרו את זה לעניין שתחול עליו נזירות, אלא לגבי איסור נדר שחל על הפרה, ואומר הנודר שכוונתו הייתה לומר, הפרה הזו עליי קורבן, הפרה הזו אסורה עליי באיסור נדר כקורבן, אם היא תעמוד. באופן כזה, חלים דבריו ונאסר את הפרה עליו באיסור נדר. אבל כאמור, גם לבית שמאי לא חלה עליו נזירות. כותב המפרש שרבי יהודה אינו חולק על הדין השני שבמשנה בנודר מדלת, והוא מודה שלא אמרו בית שמאי שהאומר על דלת הרי ננזיר מדלת זו והרי הוא עליי קורבן, שהוא נדור, כי לא שייך לשון נדרים בדלת כלל. שואלים המפרשים, למה לא שייך לשון נדרים בדלת? הרי אפשר להדפיס כל דבר בקורבן כדי שיחול עליו איסור נדר ויהיה אסור ליהנות ממנו. הבאר משה מבאר שהמפרש דייק זאת מהמשנה שאמר רבי יהודה שלא אמרו בית שמאי אלא באומר הרי פרה זו עליי קורבן. הרי שרבי יהודה ביאר רק את הנדר הראשון שבמשנה, ואילו על הנדר השני שהוא מהדלת לא אמר רבי יהודה כלום. ולאל בדפתת עמוד א' נתבהרה בעריכות דעתו של רבי יהודה, ויש שם מחלוקת ראשונים בביור שיטתו. אחד סובר ששיטת רבי יהודה במשנה הזאת היא כדעתו במשנה הקודמת לגבי האומר הריני נזיר מן הגרגורות, ודעת הראש והשיטה מקובצת שהנודר אמר שבשעה שנדר היה בליבו לאסור עצמו באיסור נדר ובאמת לא נתכוון לנזירות. אבל אם אינו מפרש דבריו שנתכוון לאיסור נדר, אינו אסור לא בנדר ולא בנזירות, וכן הדין כאן שנודר הריני נזיר מבשר הפרה, ולאחר מכן אמר שנתכוון לנדר מבשרה ולא לנזירות. תוספות רית כותבים שגורסים במשנה כאומר הריהן עליי קורבן, משמע שאין צריך שיפרש דבריו שרצה שיאסרו עליו גרגורות ודבילה כקורבן, אלא שאף אם לא שאלנו אותו מה הייתה כוונתו, אנחנו מפרשים את דבריו כאילו אמר, הרי עליי גרגורות ודבילה כקורבן. ודעת המפרש שם, בדף ת' עמוד א', שהנודר אמר, הרי ננזיר מן הגרגורות ומן הדבילה, והרי אין עליי כקורבן. וכן הדין כאן שנודר, הרי ננזיר מבשר הפרה, והרי עליי קורבן, אם היא עומדת. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א'. עם סיום לימוד המשנה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא את לימוד דף ת' ממסכת נזיר, לא לפני שנציג שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה טעמם של בית שמאי שאם נזר מן הגרגורות נאסר והופך להיות נזיר? שאלה שנייה, נוזר מן הגרגורות לבית הלל, מה דינו? שאלה שלישית, איזו משמעות של נדר יש בלשון הריני נזיר? אנחנו מחפשים את התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה הדין של מי שקיבל על עצמו להביא מנחה מסעורים? שאלה חמישית, איזה מנחות באות מן הסעורים? והשאלה השישית והאחרונה על דף ת', מה הדין של מי שקיבל על עצמו להביא מנחה מעדשים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דפינו היומי, הלאו דף ת', ממסכת נזיר להיום יום שני, ת' זין באלול תפשינה אינהי. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, טוב באלול, י' זין באלול תפשינה אינהי, עם לימוד דף יוד ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה. כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.